הגענו לדף נ"א עמוד א' בשורה התשיעית. הגמרא חוזרת למשנה ולברייתא בדף הקודם שהובאו מסכת תמורה. באותה משנה הזכיר במאיר את קורבן הפסח כדוגמה לקורבן יחיד שדוחה את השבת ואת הטומאה. ובברייתא רבי יעקב הזכיר את קורבן חגיגה כדוגמה לקורבן ציבור שלא דוחה אותן. אז שואל רב הונא לרבא, אמר לרב הונא ברדי רבי יהושע לרבא, ותנא, התנא זה ששנה את המשנה ואת הברייתא, מה יש לפסח דקרי לקורבן יחיד? ומה יש לה קורבן חגיגה דקרא לקורבן ציבור? מה ההבדל באמת בין פסח וחגיגה? שניהם מובאים בי"ד בניסן, למה חגיגה נחשב כמו קורבן ציבור ואילו פסח קורבן יחיד? אם משום דעתי בכנופיה, אם חגיגה נחשב קורבן ציבור כאשר הוא בא ברוב עם בזמן שכל ישראל עולים לרגל, הרי פסח אותו דבר בדיוק, פסח נמי, אתי בכנופיה. אלא אומרת הגמרא, ככה רב המשיב, איכא פסח שנית ולא אתי בכנופיה. לא, יש פסח שהוא פסח שני, שמי שיכול, לא יכול היה להקריב את פסח ראשון, מקריב פסח שני, הוא לא בא בכנופיה, לא בא בכל ישראל. וכשהתנא אמר שפסח נחשב קורבן יחיד, הכוונה פסח שני. אז אמר לרב הונא, אם כן, יהיה דוחה את השבת ואת הטומאה. אם באמת פסח שני זה פסח, זה קורבן יחיד, הוא צריך לדחות גם את השבת וגם את הטומאה. למה אנחנו יודעים שהלכה שדוחה את השבת אמנם, כי זה זמן קבוע, אבל לא את הטומאה? אז אמר לי, לא, אין, כמאן דאמר דאחי, באמת נכון. כשרבי מאיר אמר שפסח דוחה את השבת ואת הטומאה, הכוונה היא לפסח שני. והוא סובר כדת התנא שאכן פסח שני דוחה גם את הטומאה. שתי הדעות מובאות בברייתא, דתניא פסח שני דוחה את השבת כי קבוע לו זמן ב-14 באייר, אבל אינו דוחה את הטומאה, זו דת תנא קמא. ורבי יהודה אומר דוחה את הטומאה. מה הייתה מזה תנא קמא? למה תנא קמא אומר את זה? אמר לך, מפני טומאה דחיתו ויעשה בטומאה? כל הסיבה שלא מקריבים פסח ראשון ליד הפסח שני, כי אדם היה טמא. אז דחו את הפסח לפסח שני בשביל טומאה, ועכשיו מתקבל על הדעת שעשו אותו בטומאה, זו דעת תנא קמא. לכן אומר, פסח שני לא דוחה טומאה. אבל רבי יהודה אומר לו, אמר לך אמר ככל חוקת הפסח יעשו אותו. התורה אומרת לגבי פסח שני, שעושים אותו כמו כל הדינים של פסח ראשון. משמע, שמנסים להקריב אותו בטהרה, אם אפשר, אם לא, מקריבים בטומאה. ואפילו בטומאה. התורה החזירה עליו לעשותו בטהרה. התורה נתנה אפשרות, טרחה לתקן למי שהיה טמא פסח ראשון, אולי יוכל לעשות פסח שני בטהרה, אבל לא זכה, יעשה לו בטומאה. עכשיו הגמרא חוזר לשאלת רבי אלעזר. האם שאר הכהנים נחשבים כשותפים שווים הכהן הגדול בפר החטאת, ולכן פר זה נחשב בעצם קורבן שותפים ולא עושה תמורה, או שלא מתכפרים בפר אלא אגב כפרתו של הכהן הגדול, ממילא הפר נחשב קורבן יחיד ועושה תמורה. שואלת הגמרא, איך זה יכול שרבי אלעזר יסתפק בזה? הרי יש פסוק לכאורה מפורש, שהפר הוא לא קורבן שותפים, אלא קורבן יחיד. כתוב תיפוק לידה אשר לא אמר רחמנה, מי שלא הוא מביא. התורה אמרה שלוש פעמים את הפר החטאת אשר לא. אשר לא הכוונה של הכהן הגדול. לא זו בלבד, דרשו חז"ל, מי שלא הוא מביא. הכהן הגדול צריך להביא את הפר הזה מנכסיו, מממונו. אז ברור ששאר הכהנים לא שותפים מלאים בפר, מביאים את הברייתא הזה. תתניא אשר לא, כתוב את הפר החטאת אשר לא, מי שלא הוא מביא ולא משל ציבור. עדיין אדם יכול לשאול, יכול להביא משל ציבור שאין ציבור מתכפרים בו, אבל להביא משל אחיו הכהנים? כלומר, יכול להיות שאסור לו להביא מממונו של הציבור, אבל יכול להביא את הפר מממונם של שאר הכהנים, לא כל הציבור, אלא הכהנים, שהרי אחיו הכהנים מתכפרים בו. לא, תמוד לומר, לכן כתוב פעם שנייה אשר לא, שיביא את הפר מנכסיו דווקא, ולא מנכסיו של שאר אחיו הכהנים. אומר ברייתא, יכול, יביא, יכול לא יביא, אבל אם יביא כשר? כלומר, יכול להיות שכדעדין הזה שהתורה הקפידה להביא רק משלו, הכוונה רק לכתחילה, אבל בדיעבד, זה בסדר? תלמוד אומר שוב, לכן כתוב פעם שלישית, אשר לא, פער אחד עד אשר לא. שנה כתוב עליו לעכב, התורה חזרה שוב ושוב, זה לעכב, לומר לא. גם בדיעבד, אם לא הביא הפער משלו, הקורבן פסול. אז אם זה מפורש פה שפער אחד עד אשר לא, ברור שזה לא מדבר על קורבן שותפים. מה יסתפק רבי אלעזר? אומרת גמרא, לא, איך זה יכול להיות? מה זה? זה ברור מה ההסתפקות של רבי אלעזר. הרי סך הכל אחיו הכהנים הם כן מתכפרים בפער הזה. אתה יכול להגיד כמה שאתה רוצה אשר לא, אבל בפועל אחיו הכהנים מתכפרים גם כך. ולטעמך, אחיו הכהנים מלאו דקנו בגבי אחים מכפר לה, אם באמת הם לא קונים חלק בפער, אז איך הם מתכפרים אגב הכפרה שלו? ברור שיש לכהנים איזה חלק בפער הזה, לכן השאלה מובנת. אלא שני בגז עד אהרון דאפקר רחמן לגבי אחיו הכהנים, שונה בית האוצר של אהרון, כלומר בעלותו של הכהן הגדול על הפער, שונה כנראה משאר בעלויות. התורה הפקירה חלק מהפער לאחיו הכהנים, ולכן הם זוכים להתכפר בפער אגב כפרת הכהן הגדול. לכן היה מקום לשאול, אך אגב בתמורה נמי, שני בגז עד אהרון. היה מקום לשאול, גם כאן עניין תמורה, אני יכול לומר, למרות שהכהן הגדול צריך לקנות את הפר מממונו, בכל זאת, שונה בעלותו של הכהן הגדול על הפר משאר בעלויות, וכך דאפקא רחמנא גבי אחיו הכהנים. יכול להיות שהזכיר התורה חלק מהפר לגבי אחיו הכהנים, ובעצם זה נחשב כקורבן שותפים. ככה לכן, לפחות שאלת רבי אלעזר היא שאלה מובנת. הגענו למשנה בנ"א עמוד ב', המשנה ממשיכה בסדר אהבת יום הכיפורים, היא מתארת את דרכו של הכהן הגדול לקודש הקודשים מההיכל. היה מהלך בהיכל, הכהן הגדול נכנס להיכל, כשנושא בידיו את המחתה של הגחלים וכף הקטורת, עד שמגיע לבין שתי הפרוחות שהיו שם, המבדילות בין הקודש ובין קודש הקודשים. וביניהן, בין שתי הפרוחות, היה מרחק של אמה. רבי יוסי אומר, לא היה שם שתי פרוחות, כן? לא היה שם אלא פרוחת אחת בלבד, בין הקודש לקודש הקודשים, שנאמר, כתוב מפורש, לגבי המשכן, והבדילה פרוחת לכן בין הקודש ובין הקודש הקודשים. התורה הזכירה רק פרוחת אחת. אומרת הגמרא, שפי קמנו רבי יוסי לרבנן, לכאורה אכן, מוכח מהכתוב, שהיה רק פרוחת אחת. אבל רבנן אמרי לך, רבנן יסבירו לו, אני מילי במשכן, כל זה באמת במשכן. אבל במקדש שני, בית המקדש השני, כיוון זה לא הווי אמת רק סין, ובמקדש הראשון הוא דהווי, מכיוון שבבית המקדש השני לא היה אמת רק סין. אמת רק סין זה הכותל בעובי אמה, להבדיל בין הקודש לקודש הקודשים. לא היה את הכותל הזה. במקדש ראשון היה. אבל במקדש שני לא. והסתפקו חכמים. הסתפקו לרבנן בקדושתי, הסתפקו מה בדיוק המעמד של הכותל הזה, או של המקום שהכותל עמד עליו. אי כלפנים, אי כלחוץ, לא ידעו אם זה כקדושה קודש הקודשים, או כקדושת לחוץ, קדושת ההיכל. לכן עשו שתי פרוחות, עשו שתי פרוחות, אחד בצדו החיצוני של אותו כותל, לצד האחד, ואחד בצדו הפנימי לצד קודש הקודשים. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא עם דעות איך בדיוק הכהן הגדול היה עובר בתוך ההיכל להגיע לקודש הקודשים. תנו רבנן. לפי הדעה הראשונה רבי יהודה הוא אומר כך, בין המזבח למנורה. הוא נכנס בין המזבח הפנימי בהיכל למנורה, הוא היה מלך הכהן הגדול, לאורך ההיכל, לקודש הקודשים. כלומר, לאחר שנכנס להיכל מן המזרח, אז הכהן הגדול היה מלך בצידו הדרומי של ההיכל, כן, הוא רוצה להחכים ידרים, איפה שהיה מנורה, בין המזבח למנורה, עד שהגיע לפרוחת מערב ההיכל. דיבר רבי יהודה. רבי מאיר אומר לו, הכהן הגדול הלך לאורך ההיכל בצידו הצפוני, דווקא בין השולחן למזבח. ויש אומרים שלך עוד יותר בצד הצפוני, בין השולחן לכותל, הכותל להיכל הצפוני. מי זה יש אומרים, מה יש אומרים? אמר, חיסדא רבי יוסי, דאמר פיתחא בצפון קאי, הוא אומר בכלל שהפתח של הפרוכת, שבפרוכת שדרכו הכהן הגדול עובר מן ההיכל לקודש הקודשים, הוא בצפון. ורבי יהודה, שהוא סובר שהכהן הגדול היה מלך בחלקו הדרומי של ההיכל, מה הוא אומר? הוא אומר שהפתח בדרום קאי. הוא אומר בית שהפתח של הפרוכת שדרכו עובר הכהן הגדול מן ההיכל לקודש הקודשים, נמצא בדרום. אז רבי מאיר, מה הוא סובר? למדנו שזה אחד שרבי מאיר סובר שבין שהוא הולך לצידו הצפוני, אבל לא בין הכותל לבין השולחן, אלא בין השולחן למזבח. רבי מאיר כמן סביר אלי, איקר רבי יהודה סביר אלי, שהפתח היה בדרומה של הפרוכת נהיה כרבי יהודה, ייכנס כמו רבי יהודה. איקר רבי יוסי סביר אלי, שהפתח בצפון ההיכל נהיה כרבי יוסי, שייכנס כמו רבי יוסי. אלא עולם כרבי יוסי סביר אלי. באמת הפתח של הקודש הקודשים היה בצפון. ואמר לך שולחנות צפון ודרום מונחים, ומפסק אלי שולחן ולא מתייעל לי. אלא הוא אומר כך, השולחנות היו עוד שולחנות, 10 שולחנות שעשה שלמה המלך, והניח בהיכל סמוך לשולחן שעשה משה רבנו. והיו ערוכים בעצם בשתי שורות של 5-5. הם היו מונחים ערוכים מצפון הדרום. ולכן בעצם, כאשר הניחו אותם מצפון הדרום, הם מילאו את כל חלקו הצפוני של ההיכל. אז מה הפסק אל השולחן? הפסיקו שולחנות אלו בפני הכהן הגדול, הוא לא יכול היה להיכנס ישר. לכן הוא לא נכנס לקודש הקודשים בין הכותל הצפוני של ההיכל לשולחן. אלא כמו שאמרנו, לפי רבי מאיר נכנס בין השולחן למזבח. זה ביאור אחד. ביאור אחר, איבתם לעולם מזרח ומערב מונחים. באמת, לא. רבי מאיר סובר שהשולחנות של שלמה עשה, הם מונחים לאורך ההיכל, מזרח ומערב, ולא צפון דרום. אלא מה? משום שכינה לאו אורך ערה למעל בהדיה. הרי מכיוון שבעצם הפתח הוא בצפון, משום כבוד השכינה ששורה בקודש הקודשים, לא, זה לא יפה, זה לא דרך ארץ להיכנס ישר מהפתח לתוך קודש הקודשים. אם הוא הולך לשם ישר, אז לכל אורך הדרך הוא כאילו מסתכל בתוך קודש הקודשים וישר נכנס. צריך להשתהות קצת. ולכן הוא בעצם אומר, לפי רבי מאיר, הוא הולך בין המזבח לבין השולחן. אומרת אם הוא לרבי יוסי, שהוא סובר שהכהן הגדול הלך ישר לתוך קודש הקודשים, לכאורה זה לא דרך ארץ, אלא אמר לחביבי ישראל שלא יצריכה לכתוב לשליח. כמו שישראל חביבים לפני השם, והתורה אמרה לכל ישראל להתפלל כל אחד ואחד בעל עצמו, ולא צריכים שליח שיתפלל עבורם, ככה הכהן הגדול שהוא שלוחם של ישראל, בעבודת יום הכיפורים הוא חביב לפני השם. נכון, הוא נכנס ישר לקודש הקודשים, ראוי לכך, כי הוא חביבים לפני השם. אומרת גם לרבי יהודה, נעמי נאו בן המנורה לכותל, לבין לפי רבי יהודה, למה הוא להיכנס לבן המנורה לכותל הדרומי של ההיכל? עומד גם משחרימן, פה יש סיבה טכנית, מכיוון שאם היה נכנס בין הכותל למנורה, אז בגדיו היו משחירים, בגדי הכהן הגדול, היו משחירים מהפיח האשן של המנורה שהצטבר לכותל הדרומי. ולכן הכהן הגדול הלך רחוק מהכותל בין המנורה לבין המזבח. הגענו לדף נ"ב עמוד א', ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.